עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
103 FM. שלום, אני רוני בר-און, ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, השר מאיר כהן, סגן השר יואב סגלוביץ', שהכריזו היום יחד עם יורה מנסור אבס על הכרה בשלושה יישובים בדואים בנגב ועל חיבורם למערכת החשמל. אחרי עשרות שנים של הזנחה ופתרונות שנכשלו, לוקחת המדינה סוג של אחריות על הפזורה הבדואית בנגב ומנסה לנרמל איתה את היחסים. נכון, קיימת שם בעיה קשה של פשע, אלימות ושפיכות דמים. נכון, הבדואים התיישבו על קרקעות לא להם. ונכון שהמדובר, גם אם איש לא יאמר זאת בכל רם, במאבק על שטחי ארץ ישראל, מאבק בין יהודים לערבים. אבל הגיע הזמן לנסות ולמצוא פתרונות שיטיבו עם הבדואים, שישפרו את מצבם ושיתנו לצעירים שלהם תקווה. רק תקווה לעתיד טוב יותר תמנע מהם בעתיד לבחור בעולם הפשע או בעולם של שונאינו שמקיפים אותנו ולהפוך לאזרחים נורמטיביים. והעובדה שעל דרך, שעל הדרך גם מחזקים את מה שקרוי נס חודש יוני, הממשלה הרב מפלגתית בשיתוף עם רם של מנסור אבס, ונותנים לאחרון, למנסור אבס, הישג משמעותי, העובדה הזאת היא סוג של בונוס מכובד ביותר למחותנים.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. יאיר לפיד, מנסור אבס ומאיר כהן סיירו בנגב, שבו והבטיחו עשרות מיליארדים והסדרה לשלושה יישובים בלתי מוכרים של בדואים, כולל חיבורם לחשמל. ואגב, חיבור לחשמל, הקואליציה תתמוך בשבוע הבא בחוק החשמל של ווליד טאהא, חיבור לחשמל של בתים לא חוקיים. נניח שההסדרה הייתה פותרת אחת ולתמיד את בעיית הבדואים בנגב, אז אפשר להתווכח אם זה טוב או רע. אם היו מתנים את ההסדרה בהרס מיידי של כל רבבות הבתים הבלתי חוקיים האחרים ופירוק עשרות היישובים הבלתי חוקיים האחרים, נניח. אבל גם החברים הנכבדים לפיד וכהן יודעים שזה רק יחמיר את הבעיה, כי הבדואים למדו שוב ששוד קרקעות לאום משתלם. ובסוף המדינה נכנעת. הם למדו שפשע אלים משתלם. הרבה מאוד נשק גנוב, סחיטת דמי חסות, כל אלה מרתיעים את המשטרה, וגם עוד 1,000 שוטרים לא יעשו כלום, כשהגב הפוליטי של הבדואים, מנסור אבס, מחזיק את הקואליציה בעברי הרביעה שלה. לכן ייתנו לו הכל היום, וגם מחר, וגם אחרי התקציב. עוד סחיטה ועוד סחיטה, הפשיעה תחמיר, שוד הקרקעות יתגבר וילך, הבנייה הבלתי חוקית תחסה את הנגב. כבר היום נוצר כמעט חיבור פיזי בין רצועת עזה להר חברון. בהתיישבות בלתי חוקית. אם התשובה של המדינה לפשע הזה היא הלבנת הפשיעה, אוי ואבוי למדינה. תמורת השלטון הם מכרו את הארץ. השלום לך, רוני.
שלום וברכה, אריה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, ברוך השם.
תגיד, באמת... אם יכולת לבחור בין שיגידו לך שאתה שונא ישראל או תומך טרור, ואתה יהודי גיבור שתרם לא מעט מהשנים הטובות ביותר שלו לביטחון ישראל, באיזה משתי הכללות היית בוחר?
אתה מתכוון שונא ישראל עם פנסיה של המוסד?
או תומך טרור עם פנסיה של המוסד.
תשמע.
מה אתה אומר על הג'ורות האלה, תגיד?
תשמע,
לא,
זה...
אין, זה, 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 זה מעיין המתגבר, זה כל פעם שאני בטוח שהג'ורה הזאת מפיקה את השפחים הכי גרועים שיכולים להיות, היא מתעלה על עצמה, היא פשוט מתעלה על עצמה.
הגברת רגב היא חרפה? נדמה לי שבימים האחרונים אנחנו שומעים גם הסתייגויות מהליכוד ממנה, לא שמענו את זה קודם, לא מי יודע מה תעופי לנו מהעיניים, אבל
טוב,
הסתייגויות
אשכנזים,
ממה שהיא אמרה.
זה אשכנזים בליכוד, כי היא אמרה שהיא תעשה מפלגה בלי אשכנזים.
כן, אבל...
היא תהיה ראשת הממשלה שלנו.
תעזוב.
מה תעזוב?
לא, אתה תעזוב, כי כשהיא הייתה דוברת צהל והשתלחה במתנחלים, בהתנתקות, אתה לא קיללת אותה.
אני קיללתי
אותה גם אז.
יפה, גם אני. גם אני. אני כבר ידעתי מי יש לס.
כן,
זה טרגדיה, בוא, זה טרגדיה, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאתה חק לשעבר, ואני חק לשעבר, והיא חקית בהווה. זה לא...
חק לשעבר, חק לשעבר, הכנסת הייתה טובה בעיניך, חוץ ממירי רגב השבוע. לא, הכל מה? בסדר חוץ ממנה.
איימן עוד עושה קרבות ונתקל באחד שהוא לא פרייר, איתמר עוד דקה מעיף אותו למיטה של המחבל חמאס הזה. ואתמול גם שמעתי, יש עוד שני קנונים, עוד שני, ניר אורבך ומיכאל מלכיאלי. יאללה, אני, מכות.
חוץ מצרכות לא שמעתי כלום, אבל נדמה לי שמאז חנין זועבי והמרמרה לא שמעתי כל כך הרבה צעקות בכנסת,
לא,
וזה
לא,
היה
לא,
יום סוער.
לא, אל, אל תיאפה את המציאות, אתה זוכר את הכלב הזה אז מבשרה?
כן, אני רק לא זוכר הרבה צעקות על
בטח
בשרה.
בטח שהיה, מה? ואתה לא זוכר מה הוא אמר לגלעד ארדן? בוא, עזוב. טוב. שלח אותו מה שנקרא להצטיין, אם אתה מבין למה אני אומר.
ודאי, ודאי, ודאי.
אז היו, אבל בוא, תשמע, זה באמת כבר מוגזם. לא שאפשר היה להסביר אז, אבל תראה, אתה נקבת בשמה של מחבלת, ואני נקבתי בשמו של מרגל, אני לא יודע להגיד את זה על המתקוטטים דנן.
נכון.
בטמטום הם שוברים את כל השיאים, ובגסות רוח, ובאמת, באמת, באמת, איך אפשר להגיד למשנה לראש מוסד, לוחם אדיר, גם במוסד וגם בסיירת מטכ"ל, להגיד לו שונא ישראל, או תומך טרור, באמת, באמת, אנה אנו באים, לאן זה יגיע?
בסדר. אני חושב שאין לנו ויכוח גדול. בוא נתחיל לעבוד היום. יש לנו תוכנית, ואת התוכנית ערך והפיק אסף נבו, ואחראית על השידור מעיין לויטין, והעורך הראשון שלנו היום הוא פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים. שלום לך, ערב טוב.
שלום דני.
שלום לכם, שלום גם לכל המאזינים.
בוודאי, מחכים למוצא פיך.
טוב. אני בטוח שהיו מחליקים
כתבת מאמר מאוד יפה ומנומק היום בידיעות אחרונות.
אני לא שומע טוב.
אני אומר שכתבת מאמר דעה מנומק ומפורט היום בידיעות אחרונות, והפתעת אותי. אמרת שהחוק של גדעון סער הוא חוק לא נכון ולא טוב. נא אסבר, נמק ופרט.
טוב, קודם כל נתחיל, זה לא טוב שחוקים יוצאים, מה שנקרא חוקים פרסונליים, ועוד שכאשר לא יכולים לדון במכלול השאלות שקשורות בנושא הזה, והשאלות היותר מסובכות, השאלות שיש להם איזושהי השקפה כללית, אלא ברגע שזה נוגע באדם מסוים, אז הכל מתרכז פה עצמו, והשאלה היא...
ואם הסעיף האחרון בחוק היה אומר, החוק הזה לא חל על בנימין נתניהו, היית תומך בזה?
אני לא הייתי, כאן אנחנו יכולים לעבור לדיון ענייני.
זה מה שאני מבקש לך, כי אני מכיר את התיאוריה שלך, שאני גם מצטרף אליה, לא לתת כוח הכרעה שמסור למחוקק או לגוף נבחר, למה שלצנינים בעיניי, אבל קוראים להם פקידים, אבל גם היועץ המשפטי לממשלה הוא לא גוף נבחר, אלא גוף ממונה.
כן, תראה, קודם כל הדיון הזה כולו, הרי התקיים בכנסת יותר מפעם אחת, והוא התקיים, הייתי אומר, אז בצורה תרבותית, ברמה גבוהה, ללא קשר לאדם מסוים. זה עלה לראשונה, פעם ראשונה, אני חושב שזה היה בשנות ה-90, בשעה שדובר על בחירות ישירות לראשות הממשלה. ואז היה יושב ראש הוועדה אורי אלין, והוא הוביל את הזה של רשות בחירה ישירה, ובנושא הזה אמרו במפורש, אנחנו לא מוכנים לתת את הכוח הזה לפקיד ציבור שהוא יקבע מי ראש הממשלה ומי לא, וקבעו במפורש שיש צורך בפסק דין, ואפילו דובר השאלה אם זה פסק דין סופי או לא פסק דין סופי וכו'. השאלה הזו חזרה פעם שנייה כשביטלו את חוק הבחירה הישירה וקבעו חוק יסוד ממשלה חדש, ושם לקחו את אותו סעיף, דנו בו חדש, ודנו בו אנשים כמו אמנון רובינשטיין ורובי ריבלין, ואגב גם טומי לפיד שהוא האבא של ראש הממשלה החליפי, והם כולם חזרו על המסקנה החד משמעית הזאת שהם לא מוכנים הייתי אומר יותר מזה, שהרשות המבצעת היא זאת שתקבע, תפיל ככה בצורה כזאת את ראש הממשלה, ובכלל אני אומר, המאבקים פוליטיים צריכים להתנהל בקלפי. מה שקורה אצלנו זה שהמאבקים הפוליטיים יוצאים מהקלפי, ומה שלא מסתדר בקלפי מסתדר בבית המשפט, או במערכת המשפטית.
פרופסור פרידמן, אני מסכים איתך בנקודה הזאת, מה היה קורה לטעמך, אם היו מוסיפים לחוק הזה עוד משפט אחד, על פי החלטת היועץ המשפטי, ובאישור 61 חברי כנסת?
תראה, שוב, בכלל השאלה היא, למה, אם רוצים להחליף ראש ממשלה, ואם יש 61 חברי כנסת שרוצים להחליף אותו, אז למה ללכת דרך האפיק, נכון. דרך האפיק של תביעה משפטית? נכון. בכלל יש לנו, יש פה שאלה,
כי יש אי אמון קונסטרוקטיבי, ואתה יודע שבגלל אי האמון הקונסטרוקטיבי אי אפשר להחליף ראש ממשלה למעשה בהצבעת אי אמון.
אבל אם אתה דורש 61 זה אותו דבר.
לא, לא, אם הכנסת רצתה שלהחליף ראש ממשלה יהיה קשה, הרי זה הייתה המגמה, אמרו אנחנו רוצים לעצור מצב של יציבות שלטונית, שיהיה קשה מאוד להחליף ראש ממשלה, לכן אנחנו רוצים ראש ממשלה קונסטרוקטיבי עכשיו, או ממשלה באי אמון קונסטרוקטיבי, עכשיו אתה רוצה לעקוף את זה, על ידי זה ששוב דרך כתב אישום דרך המערכת המשפטית, וכאן אני רוצה
אבל אני מכפיף אותה לרצון הרוב בכנסת.
אבל בשביל זה לא צריך כתב אישום.
אז זהו, בשביל זה לא צריך כתב אישום. צריך. תקבע בכנסת ש-61 חברי כנסת יכולים לסלק ראש ממשלה. עכשיו אני חוזר לעניין הזה של כתב אישום. אחת הבעיות המרכזיות היא שהיועץ המשפטי פועל בעצמו, לא חשוב, יש לו אנשים. אין עליו שום ביקורת, אין עליו שום בקרה. יש מדינות שבהן יש שופט חוקר. יש מדינות שאתה צריך להביא את החומר לפני זה לחבר מושבעים. יש
אגב,
ביקורת
לאחר מעשה. דני, אני רוצה להזכיר לך שהחוק הראשונה שהגשתי כשהגעתי לכנסת הייתה העמדה לדין של פוליטיקאי תעשה באישור מה שנקרא חבר מושבעים קטן, מה שנקרא שופט חוקר שיחליט על העמדה לדין. אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה...
לא, אני מקבל זה הגיוני לאיזושהי בקרה. כן? יש לנו שימוע. מה זה שימוע? שימוע שזה בא בעצם להחליף את השופט שהיה בתקופת המנדט.
וגם השימוע נעשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
ודאי, יש לנו אנשים. ולא רק זה. כשמתגלה לאחר מעשה, מתגלה תקלה חמורה מאוד בתביעה, מתגלה שלא היה יסוד, שהעלימו למשל מחיים רמון את האזנות הסתר. אתה לא יכול לעשות ביקורת, אתה לא יכול להגיד למישהו שעשה שם שגיאה ואולי יותר משגיאה.
אני רוצה רק שנייה.
אתה ממש, יש מישהו שהוא מעל החוק, והוא היועץ המשפטי, והוא זה שרוצים לתת לו כוח להפיל ראש ממשלה.
דני, אני רוצה להחזיר אותך, אתה דיברת על התקופה הרומנטית שבה דנו, לפחות ניסו לדון בכנסת, שלא לגופו של אדם, אלא לגופם של דברים. אבל מי שהתחיל בקרקס הזה היה בעצם ביבי נתניהו, בהצעה שהוא הציע ב-2008, להדיח את אולמרט, להעביר מתפקידו את אהוד אולמרט.
אבל כל קדימה תמכה בהצעה. כל קדימה תמכה אז בהצעה, אתה זוכר?
כי מהרסייך ומחריבייך, בעיוות נכון, ממך יצאו. כל קדימה, לא כל קדימה, כל מבקשי נפשו של אולמרט בקדימה.
אז עכשיו אני רוצה בעצם, זה ממחיש את העניין שכל הנושא הזה הוא פרסונלי, הפך פרסונלי ולא ענייני.
נכון.
ועכשיו השאלה היא, אם זה אולמרט, אז נתניהו מצביע בעד. ואם זה נתניהו, אז נתניהו מצביע נגד. אני לא רוצה בשום פנים להצדיק את נתניהו, ולא מנסה להצדיק את נתניהו בעניין הזה. ההתנהגות שלו לכל האורך, זה כשזה נוגע לו אישית, אז יש קו אחד, וכשזה נוגע לאחרים, אז יש מגמה אחרת. אותו דבר זה היה עם ראשי הערים, שהוא לא מנע את החקיקה הזאת, שראש עיר שנבחר במישרין, ושוב אני אומר, הייתה תקופה שראשי עיר יכלו לכהן גם עם כתב אישום, והיה מקרה של מישהו כזה שזוכר. עכשיו, ברגע שהמערכת מסלקת אותם, ואומרת, אז הסיכויים שלהם במשפט, למרבה הצער, מושפעים מהעובדה הזאת, ובית המשפט נפתר בשאלה, אם אני מזכה אותו, זה יוצא כאילו שמערכת המשפטית הייתה לא בסדר ששילקה אותו.
כן, אבל, אז, אבל אתה הזכרת רק את המקרה של חיים רמון, שבסוף הדבר הורשע, וצריך לזכור את כל המשפטים של יעקב נאמן.
הורשע לא בצדק.
בסדר, אבל יעקב...
אבל יש שורה של משפטים.
יעקב נאמן המנוח זוכה בצדק, ורפאל איתן המנוח זוכה בצדק, ואביגדור קהלני, שיבדל לחיים ארוכים ובריאים, גם הוא זוכה בצדק, ונגרם להם עוול גדול מאוד.
והיה רובי ריבלין שאפילו לא העמידו אותו לדין, מספיק היה שפתחו בחקירה כדי שכבר לא יקבל את התפקיד. זאת אומרת, נמצאים במצב
שה... אבל אם אולי היה מקבל את התפקיד, לא היה נהיה נשיא המדינה, נו, תשמע, הקריירה היא...
זה כבר, אני לא יודע, כאלה ספקולציות, אני כבר, כאלה כבר,
אני לא זוכר, אני לא זוכר נשיא מדינה אחת שהגיע חי בשלום מלהיות שר המשפטים. אם הוא היה שר המשפטים, יכול להיות שלא היה מגיע להיות יושב ראש הכנסת ונשיא המדינה, לך תדע.
פרופסור פרידמן, עוד שאלה אחת בהקשר הזה, לא על החוק הזה אלא על חוק אחר שהציע גדעון סער, הגבלת קדנציות. אם אנחנו אומרים זה לא חל על נתניהו, זה חוק בסדר? הוא לא פרסונלי? הוא מתאים?
תראה, אני תומך בהגבלת קדנציות, רק שהעניין הזה הסתבך בצורה לא נורמלית. זה הסתבך ברגע, בכלל כל השיטה שלנו הסתבכה, ברגע שיש לך ראש ממשלה חליפי, אז אתה מתחיל לשאול את השאלה, איך אתה מתחיל, איך אתה עושה את החשבון? ראש ממשלה חליפי נכלל בקדנציות, לא נכלל, וזה הופך להיות מאוד מאוד קשה, אבל אם מדובר בראש ממשלה רגיל, אז אני חושב שבהחלט הגבלה של שתי קדנציות, ואגב לא הייתי נרתע כפתרון לתת לו חסינות באותה תקופה. אתם רוצים לתבוע כמו בצרפת, תתבעו אותו אחרי זה. וזה נראה לי פתרון יותר טוב. הבעיה אצלנו לעשות את זה כיום, כשיש לך ראש ממשלה חליפי, אני עוד לא יודע איך עושים את כל החשבונות.
אני אגיד לך מה הבעיה, אצלנו קדנציה זה בין שנה וחצי ל-18 חודש, ולא 4 שנים. אז מה תגיד לשתי קדנציות? תגיד לך בשביל זה אני אעזוב את המשרד עורך הדין שלי?
לא, קודם כל אולי זה חלק מהקדנציות הקצרות, זה היה בגלל שראש הממשלה יזם אותם, ואז זה גרם לו לקצר את זה. אבל יותר מזה, יכול מאוד להיות שאתה צריך לקבוע לא רק קדנציות, אלא תקופה מסוימת, להגיד תקופה שעוברת על 6 או 7 או 8 שנים.
הארוך בין השניים.
כן, אפשר למצוא לזה פתרון, אבל באותו רגע שנכנס עניין לראש הממשלה החליפי, זה מסבך את הנושא בצורה לא רגילה, ואני חושב שגדעון סער הוציא את זה, את העניין הקדנציות, בכלל הוציא את ראש הממשלה החליפי מהעניין הזה. ואז נשאלת השאלה, שאנחנו לא יודעים עד כמה העניין הזה של ראש הממשלה החליפי יישאר איתנו, זה יכול להישאר למשך עשרות שנים, כן, שברור כן. שעכשיו כל אחד כבר קיבל תיאבון, גם אם יש לו מפלגה של 6, 10 או שם השר אומר, בעצם אם אני משלים את ה-60, אז אולי שאני אהיה גם כן קצת.
תודה רבה דני, תודה רבה, כרגיל החכמת אותנו, פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים, חתן פרס ישראל למשפט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב, שלום.
רוני, עניין אחר גם הוא משפטי. בגץ דחה הבוקר את העתירה של משפחת אלקיאן, ולא, השוטרים שהיו מעורבים בהריגתו באום אל חירן לא יועמדו לדין ולא יחקרו בחקירה פלילית. איתנו עורכת הדין אפרת ברגמן ספיר, ראש המחלקה המשפטית בוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. שלום לך.
ערב טוב. ערב לא כל כך טוב מבחינתנו.
אתם הייתם צד לעתירה?
אנחנו מייצגים את המשפחה, כן, אנחנו עותרים בעתירה ביחד עם...
מה זה שייך לוועד ציבורי נגד עינויים בישראל? סליחה, אני שואל בתום לב, אני לא מקנטר חלילה, זה יפה שהצגתם את המשפחה, רק תסבירי לי מה הקשר בין הוועד, פה עינויים לא היו, למרבית הצער, הרגו אותו במקום.
אני אסביר, אנחנו מתעסקים בעבודה שלנו בוועד נגד עינויים, בנושאים של אלימות שוטרים, של אלימות שוטרים.
טוב, די, הסברת, מצוין.
הסברתי, אוקיי. אז עכשיו... אומר שאנחנו ייצגנו בעתירה גם ביחד עם עמותת עדאלה.
זה יום קשה בעיניכם, נכון? אתם כועסים, אתם כועסים וכואבים, וזה שחלקו לכם, זה שחלקו בסוף מחמאות שאמר השופט גרוסקופ שהוא היה זכאי בחייו והוא נשאר זכאי במותו אחרי ששר ביטחון פנים והמפקח הכללי כולם השימו אותו שהוא מחבל והוא מדייש וזה, זה לא מרפא לכם את הפצעים.
נכון, זה לא מרפא, זה בהחלט אמירה חשובה של השופט גרוסקופ, אבל פסק הדין הוא קשה מאוד מבחינתנו ומבחינת המשפחה, ואני אסביר. המשפחה החליטה ללכת לבג"ץ מתוך מחשבה אמיתית שיעשה צדק. מה שהמשפחה בעצם רצתה ומה שאנחנו ביקשנו בעתירה זה שיחקרו את הפרשה הזאת כמו שצריך. ובגלל זה הלכנו לבג"ץ. הלכנו לבג"ץ כשאנחנו אומרים הפרשה לא נחקרה כמו שצריך. ולמה אני מתכוונת כשאני אומרת הרשע לא נחקרה כמו שצריך. כל ההליך שמחש עשתה ושפרקליטות המדינה עשו, הכל נעשה במסגרת בדיקה מקדימה. לא פתחו אפילו בחקירה פלילית. אני שמעתי אתכם בשיחה מקודם, מדברים על קוי של אנשים, הרשעה שלהם. אנחנו רחוקים מהשלב הזה, אנחנו בשלב מקדמי, שבכלל לא פתחו בחקירה בעזרה, ולא חקרו את השוטרים המעורבים.
אבל עורכת הדין אפרת ברגמן ספיר.
רק אני אגיד, למה זה כל כך חמור? ידעו, פרקליטות המדינה ידעה שהשוטרים הרלוונטיים משקרים. תקראו את פסק הדין, זה גם עולה בפסק הדין,
אבל בית המשפט גם ידע שבמהומה שהייתה שם, ירו שוטרים על שוטרים. ובית המשפט גם מכיר מצבים שחיילי צהל יורים זה על זה. כלומר, באירוע מבצעי מסוג זה יש תקלות.
כן, אריה, זה אין ויכוח. רק שנייה, אני מקד אותך. על זה אין ויכוח, ועל זה לא בוכה הנביא. מה שבוכה הנביא זה שמשך 5 שנים לא עשו שום דבר כדי להגיע לחקר אותה אמת, שאתה טוען לה בסיכוי רב וסביר שהיא הייתה האמת. פשוט מסמסו את זה. מאוד יכול להיות שמה שאמרת הרי זה נכון, שוטרים על שוטרים ושוטרים על אזרחים, ולא היה אף אחד עומד לדין, אבל פה מנעו בכוח את החקירה, אריה.
כן, אבל אני רוצה גם להדגיש, אני רוצה להדגיש לפניכם.
כי מחש מתייחת חקירות שוטרים?
אין ספק בכלל.
היום... אני יודע מזמן.
נו, אז מה אתה שואל? כי רצית לשמוע את התשובה, אז שאלת יפה, ועניתי יפה. כן, תמשיכי גברת ברמן ספיר.
אני רוצה לשאול אתכם, הרי המקרה הוא, השקרים שאני מדברת עליהם, הם שוטר של השוטר היורה, אמרו, כתב פרקליט המדינה שהם יודעים שהשוטרים תיאמו ביניהם גרסאות. השוטר היורה...
זה כלל ראשון בחקירה של שוטרים. קודם כל נתאם גרסאות, אחר כך נראה מה יצא. מה, את לא יודעת?
לא, זה לא הכלל הראשון, אני מצטער. הכלל הראשון הוא קודם תגיש תלונה נגד הקורבן, אחר כך נדבר עליו.
נכון, בוודאי.
אבל
אריה,
בואי נדבר על חלק נוסף של הפרשה, חמור לא פחות. רופא נמצאת בזירה. היא אומרת בעדות שלה, עדות פתוחה במחש, שהיא ראתה את זה את יעקוב במנוח שלנו בשעה 10:30 בבוקר, כשהאירוע היה בשעה 6 בבוקר. חובש שהיה איתה צמוד לרופא, הוא אומר, כן, אנחנו, אחרי שגמנו לטפל בשוטר שנהרג, אנחנו נדענו שיש פצוע. מגלים סטירות בין רופא לחובש.
אבל אם המחשבה בזירה היא שמדובר במחבל, אז יכול להיות שהרכב ממולכד או שהוא ממולכד. מישהו צריך לזכות את הזירה.
הטענה הזו לא עלתה, היו שם שוטרים, תעמדו.
היא עלתה מיד, היא עלתה מיד, זה נשמע בתקשורת לפחות, אני לא הייתי בחקירות, אמרו מיד שהמשטרה הורתה לא לגעת בכלום עד שלא בא חבלן ומזכה את הזירה.
הם עמדו, השוטרים עמדו בסמוך אליו, רואים שוטרים עומדים ממש ליד יעקוב כשהוא מדמם למוות. לא, הסיפור הזה הוא לא ענה והמדינה לא טענה את זה.
יש לי עכשיו, אבל אני רוצה, כן, אני רוצה שתסכמי עבור המאזינים. אנחנו מטבע דברים, גם אריה, גם אני, בוודאי את מכירים את הנושא יותר לעומקו, כי עסקנו בו יותר מפעם אחת. אם כל זה נכון, איך יושב הרכב של בית המשפט העליון, שאתה מרגיש מתוך הדברים שהוא כותב שמאמינים שהיה פה, ששוטרים לא דיברו אמת, איך הוא לא מקבל את העתירה? על מה זרקו אתכם מבית המשפט?
כמו שאמרת, אתה ואני יודעים שההתערבות של בתי משפט בהחלטה של פרקליטות המדינה, בהחלטה מקצועית, היא מצומצמת. אז גם כשהלכנו לעתירה, ידענו שבית משפט לא אוהב להתערב במקרים כאלה. באופן כללי, בית משפט אמר שהוא לא סבור שאם יפתחו חקירה עכשיו ויחקרו את השוטרים בעזרה, יהיה להם תשתית שתשנה את הראיות. בצורה כזאת שתהפוך, שתדרוש העמדה לדין. אנחנו סבורים שהמצב הוא הפוך. אם היו חוקרים אותם בעזרה, והיו מאמתים אותם עם השקרים שלהם, היינו יכולים להבין בדיוק מה קרה פה.
תגידי, השגריר שלנו באום, גלעד ארדן, שקרא למנוח מחבל ודאש, ורוני אלשיך, המפכ"ל לשעבר, כבר צלצלו אליכם להתנצל?
אני ככה כל היום מיד הטלפון, היו לא מעט טלפונים, מהם עוד לא קיבלנו.
אל תרפי, תאמיני בהם, תני להם 24 שעות, עד כניסת השבת מחר, אל תתרחקי מהטלפון.
וגם משר המשפטי, משר לביטחון פנים הנוכחי, זה חשוב.
אז הוא לא חייב לך. זה מקרוב בא, הוא לא יכול לשאת בחטאי העבר.
עורכת הדין אפרת ברגמן ספיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
מעיין לויטין, תיתן לנו דיווחי תנועה, ואחר כך נצא לפרסמות, ואחר כך נחזור עם כמה דברים מעניינים.
תודה.
רוני, השבוע הודיע שר הבריאות והמתמחים פתחו בחגיגות גדולות, הושגה פשרה היסטורית במתווה ההתמחות, והמתמחים בתוך שנים אחדות בהדרגה לא יעשו יותר תורנויות של 26 שעות, אלא של 18 שעות. ואני כבר שוחחתי עם בן על הדבר הזה השבוע, ואני,
לא השבוע, כן.
ואני הסתייגתי מאוד מעניין,
אני שומע בנימת קולך, שמעתי לאיזה כיוון נוטה הרוח. אני חושב אחרת ברשותך.
בסדר, אולי יהיה לנו עוד הזדמנות לשוחח עם יושב ראש ארגון הכירורגים בארץ, יורם קלוגר, אנחנו מנסים להשיג אותו, אבל לפני כן אני רוצה לדבר עם לירן לוי, כתב פלילי של וואלה. שלום לך, ערב טוב.
שלום אריה ורוני, ערב טוב.
זה בהמשך ישיר, כמעט בהמשך ישיר לשיחה שלנו על אומל חירם. תסתכל בטקסט ותראה שזה אותו מנגנון שכולם צדיקים, כולם בסדר, כולם אז, זה. אז עכשיו זה בבתי סוהר.
הסיפור הוא שהייתה נציבת שב"ס שטענו כלפיה שהיא ביצעה מעקבים כלפי מישהו התמודד מולה, אשר שריקי, והתיק, תיק החקירה של אותה נציבת שב"ס, מה קרה לו?
התיק נגדה, לא נגד שריקי, התיק שהיא הביאה על שריקי.
התיק נגדה, על המעקבים. לירן, בוא תספר לנו מה היה שם, לאן נעלם התיק.
רק נחדד, באמת, בהחלט רק נחדד את הדברים לאופר קלינגר, נציבת שירות בתי הסוהר לשעבר, ב-2015, לפני שהיא מונתה לתפקיד למעשה, היא הייתה בהתמודדות מול גונדר אשר שריקי, שאז היה מפקד מחוז דרום בשב"ס, ולמעשה מי שהיה אמור לקבל את התפקיד זה גונדר אשר שריקי, כבר נאמר על ידי השר גלעד ארדן שהוא זה שיקבל את התפקיד, וממש סמוך להכרזה על המינוי שלו, אנחנו מקבלים מידע שקלינגר לכאורה הפעילה לפחות 2-3 קצינים שכפופים אליה, בדרישה שלהם, בדרישה שלה אליהם, שהם אחד יאספו מידע מכפיש על שריקי, ושניים גם ישלחו את אותו מידע מכפיש למבקר המדינה, למשרד לביטחון הפנים, לשר לביטחון הפנים, ובתמורה היא תיתן להם, לאחד מהם יבטיחה קידום בדרגה, ולשני
יבטיחה... על זה להזכיר לשומעים ולארי שבטח זוכר, יוסי פריצקי שהלך לעולמו השבוע, סיים את הקריירה הפוליטית שלו, מי שהיה שר התשתיות, שניסה לתפור תיק לאברהם פורז.
בהחלט, אז זה לא רק ניסיון תפירת תיק, לכאורה יש פה גם ניסיון של, או קבלת, אולי קבלת דבר במרמה, זה קבלת הנציבות, או קשירת קשר לביצוע פשע, כאשר את דורשת מהפקודים שלך לאסוף מידע מכפיש, לכאורה ולכאורה, את גם מבטיחה להם קידום בדרגה ובתפקיד,
ולגייס את אחד,
לגייס את אחד מהאנשים שלהם.
זה קניית שלטון בשוחד, קניית תפקיד בשוחד.
עכשיו, מי שנודע הדבר, נפתחה חקירה.
מי שנודע הדבר, נפתחה חקירה, לא חקירה, נפתחה בדיקה לפני חקירה, ביחידה הארצית לחקירות צוערים בלהב 433, כששם העידו למעשה שני קציני שב"ס, ששניהם במקרה גם אחים, שאותם אופרה קלינגר לכאורה הפעילה, ולא רק שהם הודו בזה שהפעילה אותם, הם גם סיפקו גם את כל המידע ואת ההסברים לאיך בעצם הם הופעלו, עם מסמכים שהם הביאו, ובהחלט היה פה מקום לפתוח לפחות בחקירה.
אריה צלצל לך משהו מוכר, בדיקה. בדיקה, בדיקה, בדיקה.
מחפשת מילים, בדיוק, מחפשת מילים.
ולכן היא בוודאי הועמדה לדין.
וגם ישבה בבית הסוהר, לא?
מה זה? בוודאי, עד היום מרצה את עונשה, לא, בצחוק כמובן. אז בואו נעשה סדר. הבדיקה הזאת, החומרים הועברו מהמשטרה לידי פרקליטות המדינה, פרקליט המדינה דאז, שי ניצן והיועמ"ש מנדלבליט, שהם סברו שאין מקום להליך פלילי בנושא, והם, התיק הזה למעשה, תיק הבדיקה לא אפשיל לחקירה פלילית, והוא נסגר. עכשיו, לא רק שהוא נסגר, אנחנו מגלים שהתיק הזה גם נגרס. זאת אומרת שכל העדויות, כן עשו פה פעולות חקירה. כן גבו עדויות מאותם קצינים שהעבירו את המידע המכפיש, כן גבו עדויות מאופרה קלינגר, כן קיבלו מסמכים, כן אספו דברים, ואת כל הדברים האלה שנמצאים בתיק החקירה.
מה היה לנו עד עכשיו? שוטר, סוהרת, שי ניצן, עוד מעט נגיע לרות דוד, אריאל, איפה אתה לוקח אותנו היום?
לירן, אמור לי בטובך, מי מחליט על גריסת תיק בדיקה כזה?
אלעזר שטרן, אלעזר שטרן, לא אריה?
כן.
אף אחד לא גורס תיקי חקירה, גם אגב אם הם לא הפשילו בסוף לחקירה פלילית, או גם אם לא הוגש כתב אישום, אנחנו מכירים את זה, ואני מניח שמר ברון מכיר את זה היטב, לא גורסים ולא מעלימים תיקים.
מה פתאום?
אין דבר כזה, אבל התיק הזה... פשוט נעלם. עכשיו, כשאני פניתי לפרקליטות בשאילתה, איפה התיק, לאן הוא נעלם, חזרה אליי אחת מדוברות הפרקליטות, ואמר לי, תשמע, אני לא מוצאת את הפרטים שלה, אין בכלל שום מזכור לאופרה קלינגר במערכות שלנו.
כלומר, אני מחכה גם במחשב.
שום דבר, לא קיים. אני עשיתי עבודה.
אריה, הבדיקה זה סיפור אליסה מארץ הפלאות. זה לא שום דבר פורמלי, זה מה שנקרא טרום, 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 טרום. יכול להיות שאפילו לא נותנים לזה מספר.
אבל היא מתועדת.
אבל היא בוודאי מתועדת, כי בודקים אז רושמים, לא, זה לא הבדיקה שלך בסטטוסקופ.
בכל המגירות, בטוח שזה הלך לאיבוד?
זה הלך לאיבוד, ולפרקליטות, פרקליטות המדינה, לקח שבועיים וחצי לתת לי מענה על השאילתה הזאת, שנשמע לי זמן מאוד לא סביר, רק נאמר אולי להגנתה, נפתח סוגריים ואומר שבשבועיים וחצי חלק מזה זה היה במהלך חופשת הסוכות, אבל גם אחרי שחזרו מחופשת הסוכות, לקח להם משהו בין 4-5 ימים לחזור אליי ולענות לי על השאילתה הזאת.
זה לא אותי כשאתה התלוננת על שכן שלך, או אני התלוננתי על הולך רגל שנתן לי מכה באוטו עם היד, ולא מוצאים את התיק.
לא מוצאים, אבל
זה רב גונדר. כן, מה מצאת?
אני כן הצלחתי, אבל לאתר את מספר תיק הפלא, מספר תיק המשטרה שהיה, ושלחתי זה לפרקליטות, ואחרי שהם ראו שאני כבר איתרתי את כל הדברים האלה, אז הם ככה נתנו לי איזו תגובה מתחמקת שהוחלט אז בהצעה של ראש אח"מ במשטרה, פרקליט המדינה שי ניצן דאז, והיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, לסגור את תיק החקירה, מכיוון שזה לא הבשיל, לא היה שם מספיק חומר פלילי. עכשיו, כי אני פניתי למשטרה ושאלתי, הגשתי גם שאילתה, שם נמסר לי שתיק הממצאים בתיק הועברו לטיפול של נציבות שירות המדינה, היות ובוודאי יש פה משהו שהוא לפחות משמעתי. אני פניתי לנציבות שירות המדינה, ונציבות שירות המדינה אמרו לי שני דברים. אחד, אף אחד לא פנה אלינו ולא העביר לנו שום דבר, ושניים, גם אם היו מעבירים לנו את התיק של אופרה קלינגר, לא היינו מטפלים בו, כי שבס בכלל לא כפוף לנציבות שירות המדינה ולחוק נציבות שירות המדינה.
תודה רבה לך.
אפילו משטרת ישראל נותנת כאן תגובה שאני לא רוצה לומר שקר, אבל היא פשוט לא מדויקת.
אל תגיש תלונה, לא יבדקו את זה. תודה לירן
לוי.
תודה, כתב פלילים של וואלה, תודה.
סיפור מעצבן מאוד.
נורא.
סיפור מעצבן שמראה שיש דרג ויש, אתם יודעים מה.
ושלום וערב טוב לפרופסור יורם קלוגר.
שלום פרופסור קלוגר.
בית החולים רמב"ם, יושב ראש איגוד הכירורגים בישראל, אפשר לומר היוצא. שלום יורם.
הלו?
פרופסור קלוגר.
הלו?
אמרו לנו שהוא היה על הקו לפני דקה.
כנראה הוא היוצא, זאת אומרת הוא נכנס לקו, הוא יצא מהקו.
לא, הוא כתב יחד עם פרופסור עידית מטות מאיכילוב. הוא כתב מכתב נזעם מאוד לשר הבריאות, והוא מסביר למה קיצור התורנויות יפגע במטופלים.
מצוין.
במקום מה שהובטח.
אז מכיוון שיש לנו בעיות קשר איתו, בוא נחליף על זה כמה מילים. מכיוון שדעתך ידוע לי ודעתי ידוע לך, תגיד, את מי מייצגים פרופסור קלוגר ופרופסור עידית מטות? את כל הרופאים הבכירים במדינת ישראל?
פרופסור קלוגר?
כן.
שלום לך, ערב טוב יורם, מה שלומך?
מה שלומך, תודה.
אני הכל בסדר, פרופסור קלוגר, חיכינו לך, אתה בסדר, הכל טוב?
אני בסדר, תודה.
כן,
עכשיו תגיד, למה אתה חושב שקיצור התורנויות זו פגיעה במטופלים?
אני לא חושב שקיצור התורנויות זה פגיעה בחולים, להפך, אנחנו חושבים שהמתווה של קיצור התורנויות הוא יהיה ישים, אבל יש לעשות הרבה מאוד צעדים מקדימים כדי להבטיח שהכשרתם של המתמחים לא תיפגע, בעיקר במקצועות הכירורגיים.
אבל איך היא לא תיפגע אם הם יעשו חצי מהניתוחים שלהם במהלך ההתמחות?
נכון, לכן אנחנו אומרים והחרגנו במתווה שהם של ההסתדרות הרפואית, החרגנו את המקצועות הכירורגיים, ובמקום לקצר את התורנויות, הוספנו הרבה מאוד מרכיבים, אשר יקלו על עבודתם במהלך התורנות, וזה בתיאום מלא עם המתמחים שלנו, ועם זאת, ולמרות זאת, אנחנו חושבים שבאמת צריך לעשות גם שינויים בהתמחות, ואנחנו לקראת פריצה.
אז על מה יצא הקצף, פרופסור קלוגר? אומר לי אריה בשיחה שייתכן שאף אתה תפרוש מתפקידך כיור איגוד הכירורגים בישראל.
לא, אני לא פורש מיור איגוד הכירורגים.
אז בסדר, אבל אני מנסה להבין, אם באמת המקצוע הספציפי שלך, שדורש שעות רבות של עמידה, על מיטת המנותח, וזה בנפשנו, שלנו, של החולים ושל הרופאים, שהכירורג ידע לעשות את השעות האלה ויקבל.
נכון.
והחרגתם את הכירורגים.
כן.
אז לא, מה רע בלקצר לכלל המתמחים?
לא, אין לנו שום
התורנות.
בעיה.
תראה, אז זה רק לכירורגים?
תראה, קודם כל, אנחנו החרגנו, ושר הבריאות החליט לא להחריג. אז זה דבר ראשון.
בסדר.
דבר שני, לא, זה לא,
לא בסדר. לא, זה אפשר לדבר, אבל...
כן, אפשר לדבר.
אבל הוא החליט.
שר הבריאות...
הוא החליט אתמול, מחר הוא ישנה, הלו, אני קיבלתי עשרות החלטות ששכנעו אותי שהן לא טובות, שיניתי אותן.
שים לב, ביציאה לדרך של משרד הבריאות ובמסיבת העיתונאים, אני לא עמדתי, אלא שר הבריאות עמד עם... נציגי
המתמחים,
נכון, לא המתמחים, זה ארגון מרשם, הוא לא הארגון היציג של המתמחים,
הוא מייצג שליש, לא, הוא בערך שליש מהמתמחים,
הוא מייצג 8% מהמתמחים, אבל הדברים הם הרבה יותר חמורים, ואני אגיד לך מדוע. המתווה שאנחנו ערכנו ועבדנו עליו כשנה וחצי באמת מאפשר יציאה לדרך ל-80-85% מהמקצועות לקיצור התורנויות. Okay. ובאמת התבנו גם במקצועות האלה מה צריך לעשות כדי לצאת לדרך. יצא שר הבריאות ואומר, אוקיי, אנחנו נתחיל ב10 בתי חולים בפריפריה. אז בואו אני אתן לך קצת מספרים, אוקיי? מחלקה פנימית בבית חולים נצרת משאירה 3 תורנים בלילה. כדי לקצר להם את התורניות בחצי, כשהם משאירים שלושה תורנים, הם צריכים 30 תקנים. Okay. נכון לעכשיו יש להם 10 תקנים. זאת אומרת ששר הבריאות מבטיח להם שהוא ייתן תקנים. להם 20 תקנים נכון, להשלים הבנתי. את המשימה.
Okay. ואתה אומר, נניח, ואתה רגע, אומר נניח... רגע, אבל זה ארוך לנו מדי, זה רדיו, לא כולם okay. היו שרי אוצר, ולא כולם הם יושבי ראש איגוד okay. הכירורגים בישראל. Okay. אתה אומר, חסר לי תקציב, התקציב הזה שיצבעו עבור הבאת התקנים למתמחים, שאפשר להתגבר על זה בלי, הוא תקציב שיילקח מהרפואה הציבורית ככלל.
רוני, זה בכלל לא הבעיה.
אלא מה?
הבעיה היא שבעיה ויש תקציב ל-20 תקנים בפריפריה.
אז למה לא נותנים אותם?
מאיפה יבואו המתמחים הללו?
אין רופאים.
מי היום הולך לפריפריה? אחד הסיפורים
שאמרנו מההתחלה.
הבנתי.
מי הולך לפריפריה? ולכן אני אומר, ושים לב לדבר הזה, אנחנו הבאנו ארגז כלים לצורך העניין הזה, ואמרנו דוגמה קטנה, ולא עלה אותך בפרטים נוספים. כדי להביא מתמחים לפריפריה, אתה צריך לתת להם תמריץ, ולא בדמות 300 אלף שקל או 400 אלף שקל.
אתה צריך לתת להם דיור, ואתה צריך להם תרבות נכון, פנאי לילדים, והוראה לילדים, אני מכיר את זה, תאמין לי.
תראה איזה אינסנטיב פשוט אנחנו רוצים להוביל.
כן.
כל מתמחה שילך לפריפריה, יקבל ויסיים התמחות לדוגמה בפנימית, יקבל מהמדינה תקן להשלים התמחות על בכל מרכז שהוא ירצה במדינת ישראל.
מאוד אומרת, יפה. ג'סטה נכון, מדהימה.
נכון, ומשטר הבריאות הסכים לשמוע
את יכול, זה. אני יכול לתת לך עצה שמאחד שלא מבין ברפואה. קודם כל, אתה מבין שאני בא לעניין גדול בנושא הזה, כי אני פחונדר, ואני אוהב רופאים, ואני אוהב רופאים מומחים.
אני שמח, תודה.
אני אומר לך, תמיד שבחירים, מתווכחים עם צעירים ומתמחים, זה נשמע לא טוב. הסגל האקדמי נשמע לא טוב.
רוני, שים לב למה אני אומר. אנחנו לא מתווכחים עם הצעירים. אנחנו רואים אותנו עומדים לצידם של המתמחים, דואגים לרווחתם, לחוסנם הנפשי ולבריאותם הגופנית.
היה שווה בשביל לשמוע את זה, היה שווה לצלצל אליך 4 פעמים. תודה רבה, פרופסור קלוגר.
תודה לכם, תודה.
פרסומות ואחר כך חותם בין 2,000 שנה. שלום וערב טוב לארכיאולוג אלי שוקרון.
שלום רב.
שלום, ערב טוב.
אתם מצאתם מתחת לרחבת הכותל אבן חותם, מאבן יקרה, מאחלמה, אחת מהאבנים של החושן, בצורה מעניינת מאוד ובחפירות מרתקות. בוא תספר מה מצאתם.
החפירה היא מתחת לקשת רובינסון, בתוך תעלת הניקוז, מתחת לרחוב הראשי של ירושלים מלפני 2,000 שנה, כנראה. זה חותם שהיה על טבעת, וכנראה נפל מאחד מהאנשים שהלכו על רחובה של ירושלים. על הטבעת, פעם ראשונה שאנחנו מוצאים דגם של ענף שאנחנו לא מכירים אותו בעולם של החותמות של התקופה הרומית. ואנחנו מכירים, בוא נאמר, כאלפי חותמות.
זה ענף שנושא 5 פירות, ואתם חושבים שאולי זה הפרסמון.
כן, כן, ולכן הלכנו וחקרנו, והגענו למסקנה שאנחנו, ככל הנראה, זה עץ הפרסמון. עץ הפרסמון, לא הפרסמון שאנחנו אוכלים היום.
לא הפרסמון פרי, עץ פסמים.
לא הפרסמון פרי של פסמים.
כן.
והחשיבות שלו, שזה פעם ראשונה שאנחנו יודעים איך הוא נראה לפני 2,000 שנה.
מה אומרים הבוטנאים? איזה מין צמח זה?
הבוטנאי, אנחנו התחברנו לגיא ארליך מחוות הפרסמון ליד צומת אלמוג, ואז הוא אומר שזה סוג של מור, שהוא הפרסמון, הפרסמון המקראי או הפרסמון של תקופת בית שני. ולכן החשיבות שלו שאנחנו רואים איך הוא נראה, והחשיבות שלו שמענפי הפרסמון יצרו את הקטורת שהקטירו בבית המקדש.
תגיד, יש מצב שפעם תמצאו את הבוסם עצמו, איזה בקבוקון עם תמצית בוסם, או איזה סבון עם הריח של הבוסם הזה, מה אנחנו חותמים בזה? תמצא לנו בוסם, רוצים להריח איך הריחו נשות העולם העתיק.
או בבית המקדש.
או בית המקדש.
נכון, אתה צודק. הבוסם הזה הוא היה הבוסם הכי נחשב לפני 2,000 שנה ברומא. והמחיר שלו היה מחירים מטורפים, כלומר, הבוסם הגיע רק מאנגדי ויריחו, ונשות רומא אהבו את הבוסם הזה.
אני אקל הדבר בעיניך, רומא ובסמים זה, בוא, אתה לא רוצה שאני אפרט לך את כל הבסמים הרומאים דהיום, ג'יוונשי ועוד כל מיני כאלה, בוא, הם לא היו פרייריות הרומאיות, הם ידעו לבחור.
נכון, הם לא היו פרייריות, אני לא יודע אם נוכל למצוא חפץ שיכיל את הריח, אבל היום הבחור בחוות לפרסמון מייצר בוסם ושמנים מהצמח הזה, אבל שוב פעם, אנחנו מדברים פה על פעם...
אין קשר לפרי, נכון?
לא לפרי שאנחנו אוכלים היום.
לא לפרי שאנחנו אוכלים היום. מה שחשוב הוא שפעם ראשונה אנחנו יכולים לראות, להסתכל ולהגיד, הנה הצמח הזה שאנחנו רואים על החותם, שהיה שייך למישהו שהתעסק עם צמח הפרסמון.
אולי היו לו מטעים כאלה.
היו לו מטעים, או שהוא ייצר, או שהוא היה אחראי בבית המקדש על הקטורת.
אלי שוקרון, אל תתייאש, תמשיך לחפש, תקרא לנו כשאתה מוצא.
אנחנו נתאר ברדיו את ריח הבוסם.
נכון, תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת. זהו רוני, העורך והמפיק שלנו היה אסף נבו, אחראית על השידור מעיין לויטין, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני ומורת האחרינו ספורט עם קופמן ושרף.
שבת שלום.
שבת שלום.
ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף. Yeah!